ברוכים הבאים. תודה רבה שהצטרפתם לפרק נוסף של ביוטכנולוגיה. בקיצור, אני אריק, ואנחנו מיד מתחילים. אוקיי, אז כמו שהבטחתי לכם, נמצאת איתנו היום דוקטור אילנה כספי, מרצה בחוג לביוטכנולוגיה במכללת הדסה, וחוקרת שעובדת על ביולוגיה מולקולרית. ברוכה הבאה.
אלן.
שלום. אז לפני שניגש לשיטה עצמה ולשינוי וההבטחה שהיא מביאה איתה לתחום של הביוטכנולוגיה, את יכולה לתת לנו קצת טיפה על מה היה לפני, איך בעצם התבצעה עריכה גנטית לפני גילוי הקריספר?
אוקיי, אז קודם כל, כל הביולוגיה המולקולרית תמיד התחילה בחיידקים וביצורים שהם חד-תאים, שגם הגנום שלהם, הרכב ה-DNA שלהם קטן הרבה יותר מבחינה כמותית מאשר ביצורים כמו בני אדם, כמו חיות גדולות יותר. ולכן גם כל העבודה שם הייתה יותר קלה. כל הרעיון בעריכה גנטית התבסס על החלפה של מקטעים, שבעצם בכל התאים יש מערכות תיקון של DNA, שלכאורה זה נשמע לא קשור, ובאמת נזקים ב-DNA קורים אצלנו כל הזמן, מוטציות, DNA גם נשבר, ממש. אנחנו מדברים עכשיו וה-DNA שלנו נשבר במקום כלשהו.
אבל הוא גם מתוקן כל הזמן.
נכון, יש לנו מערכות תיקון שדואגות לתקן את זה כל הזמן.
אוקיי.
ובעצם ברגע שגילו את מנגנוני התיקון האלה, אמרו, אוקיי, אם יש לנו מערכת תיקון שיודעת להחליף גם בין מקטעים, תוך כדי, למען התיקון של ה-DNA, אז אם אנחנו נכניס מקטע מבחוץ, הוא יוכל להחליף את זה, ובעצם לתקן או לשנות או להוסיף, אוקיי, איזשהו מקטע DNA. כל העריכה הגנטית בעצם התבססה על זה. בחיידקים זה היה יותר פשוט, שוב, בגלל שהגנום שלהם היה יותר קטן, ולכן יותר נגיש. המקטעי DNA שהשתמשו בהם הם לא היו ארוכים מדי, אבל כשעוברים לעבוד ביוקריוטים, הגנום הרבה יותר גדול. לכוון משהו למקום ספציפי היה מאוד מאוד קשה. אחד הדברים שהשתמשו בו היו וירוסים דווקא. וירוסים שאנחנו מכירים היום קצת מקרוב מדי אולי, אבל ישנם וירוסים שיש להם את היכולת להחדיר את החומר התורשתי שלהם לתוך החומר התורשתי שלנו.
נכון, אז בעצם השתמשו בזה בתור אחת השיטות המוקדמות לעריכה
נכון,
גנטית.
נכון, לקחו את הווירוסים, הנדסו אותם במעבדה, הוציאו מהם את כל הגנים הפחות טובים שגורמים לנו לנזק, הכניסו במקום זה גנים שאנחנו רוצים, למשל גן שזורח בירוק, ואז כל התאים שלנו הופכים לירוקים ומגניבים, והשתמשו בהם. הבעיה בזה שזה לא מכוון. הווירוסים האלה מכניסים את ה-DNA שלהם, או את החומר התורשתי שלהם, למקום אקראי בגנום, ואין לך שליטה על זה. אז זה נכון ש-90% מה-DNA שלנו לא מקודד לשום דבר, אבל עדיין האזורים האלה חשובים. הם שם כי כנראה שיש להם סיבה להיות שם. אז אולי רק ב-10% מהמקרים אתה באמת פוגע באיזשהו גן, ואתה גם יכול לגרום למחלה כזאת או אחרת. ולכן השתמשו בזה, ועד היום משתמשים בזה במעבדה, זה נורא נחמד למחקר, זה טוב וזה נוח, והשיטה טובה ויעילה יחסית, אבל שוב, זה נכנס לא למקום ספציפי. כשאנחנו מדברים על targeted editing, אוקיי, על משהו שאנחנו מכוונים ורוצים לכוון למקום מסוים, חשוב לנו הדיוק.
אז בעצם מה שהקריספר מאפשר זה את הדיוק הזה בעריכה הגנטית, ואת הירידה לרמת הבסיס הבודד אפילו, כשאנחנו באים לערוך איזשהו גן או מחלה או מוטציה ספציפית שגורמת למשהו בגוף.
בדיוק.
אוקיי, אז פה בעצם היה החידוש הגדול של השיטה הזאת.
נכון. שהשיטה הזאת בכלל, אם אנחנו רגע מוציאים את כל המסביב, את כל העריכה הגנטית והתיקון מחלות, שזה תמיד נורא נחמד לדבר עליו, חשוב להבין על מה השיטה מתבססת. בסופו של דבר, השיטה, מה שהיא עושה, היא עושה נזק ב-DNA. זה מה שהיא עושה. היא חותכת את ה-DNA, אבל במקום מאוד ספציפי. באותו מקום ספציפי שאליו אנחנו רוצים לכוון. ומשם מערכות התיקון לוקחות את זה שלב קדימה ומתקנות את זה. אז אפשר ליצור ההפך, מודלים של נזק, אנחנו יכולים לחתוך, ואז מערכות התיקון מתקנות לא בצורה הטובה ביותר, ונוצרת לנו דווקא איזושהי מוטציה, וזה טוב לנו, כי ככה אנחנו יכולים לחקור תפקיד של גן מסוים, או איך הוא מתבסס במחלה מסוימת, או לחליפין, אנחנו יכולים לספק למערכת התיקון שלנו עותק תקין, וברגע שיצרנו נזק, מערכות התיקון מתגייסות ספציפית למקום הזה, כי יש שם נזק כרגע, ומחליפות את המקטע הפגום במקטע התקין.
שאנחנו רוצים להכניס לשם בעצם.
שאנחנו רוצים, ובעצם ככה אנחנו יכולים לתקן את ה-DNA ולערוך אותו. וזה בעצם החידוש הכי גדול של קריספר. זה הדיוק, זה הפשטות, אוקיי? זאת אומרת, היום הרבה יותר פשוט. אנחנו עובדים מקטעי DNA שהם הרבה יותר קצרים. אנחנו לא דיברנו על זה, אבל צריך גם להכניס, לדאוג שה-DNA הזה ייכנס. תאים לא כזה אוהבים להכניס DNA מבחוץ. זאת אומרת, זה צריך ללחוץ עליהם בעדינות, כמו שאומרים. וככל שאתה מכניס מולקולות שהן יותר קטנות, קל יותר, זה התהליך יעיל יותר, והדיוק, שוב, הרעיון שאתה יכול פשוט לכוון את אותו נזק למקום ספציפי, מערכות התיקון יגייסו ויעשו. זאת אומרת, אחד הדברים היפים שאני לפחות רואה בשיטה הזאת, שזה לא הכל מבחוץ, זאת אומרת, לא הכל סינתטי, אלא הפוך. אנחנו עושים משהו מאוד קטן חיצונית, ואנחנו מתבססים על המנגנונים הטבעיים שיש לנו, שהם יעשו בשבילנו את העבודה. סך הכל אנחנו מכונה די משוכללת, אחת המשוכללות שיש.
זה נכון, אבל למשל נזקים שהם לא ספציפיים, כמו נזקי קרינה למשל, או נזקים של אישון, או כל דבר אחר שהוא מוטגני, שהוא פוגע בעצם בגנום, זה משהו שהוא לא ספציפי, ולעומת זאת הקריספר אנחנו כן יכולים לדייק אותו ולהביא אותו למקום מאוד מדויק בגן.
בדיוק.
השאלה היא עכשיו, האם הריצוף הגנטי והשיטות החדשות דווקא בפן הגנומי של גילוי חדש של איך הגנים עובדים ומה המבנה שלהם ואיך הם מקושרים לפנוטיפים או לביטוי קליני כלשהי שאנחנו רואים בבני אדם, האם זה מאפשר לנו לדייק עוד יותר את השיטה ולהשתמש בה גם לדברים חדשים יותר ומסובכים יותר?
אז באופן כללי, כל הטכנולוגיות החדשות שהתפתחו, אני חושבת בעשר שנים האחרונות, הן מאוד עוזרות לנו לעבוד במעבדה, וכן להביא את זה עוד שלב אחד לכיוון הקליניקה בעצם. כי אחת הבעיות בקריספר זה אומנם הוא מדויק, אבל עדיין הוא יכול לעשות מה שנקרא off-targeting. זאת אומרת, זה נכון שאנחנו מכניסים לכתובת מדויקת, לאן בדיוק הוא צריך להגיע לגנום. ואתה מכיר את זה שלפעמים אתה כותב את שם הרחוב עם יהוד אחת או עם שני יהודים, ואז זה מוצא לך את אותו רחוב אבל בעיר אחרת, אותו דבר גם יכול לקרות פה. זאת אומרת, לפעמים גם, שוב, אנחנו, הכתובת היא יחסית קצרה. אותה מולקולה שמכוונת את הקריספר היא יחסית קצרה, ולכן יש סיכוי לא מבוטל למצוא אותה בעוד מקומות בגנום. אז נכון שיש שם הרבה כלים ביו-אינפורמטיים, שעוזרים לנו לתכנן את זה ולוודא שלא יהיה, אבל לא תמיד אנחנו יכולים לחסוך מעצמנו את האוף-טארגטינג האלה. הטכנולוגיות החדשות של הריצוף מאפשרות לנו היום לבדוק טוב יותר ולקבל דאטה הרבה יותר רחב להאם מה שתכננו באמת עובד. זאת אומרת, אם אנחנו, אחד מהדברים שעושים היום זה לקחת תאים אנושיים, להוציא אותם מהגוף של החולה, להנדס אותם באמצעות קריספר, לא משנה כרגע אפילו מה עושים, אם מתקנים מוטציה, אם הופכים תאים של מערכת החיסון שיפעלו טוב יותר כנגד הסרטן, יש כל מיני אפליקציות לדבר הזה, אז זה מאפשר לנו לבדוק טוב יותר את התאים לפני שאנחנו מחזירים אותם לגוף החולה.
אוקיי, זה בעצם מאפשר לנו פרקטיקה קלינית יותר בטוחה, וזה בדיוק. קצת מוריד מהמגבלות של השיטה הזאת למשל.
וגם מוסיף לנו עוד מידע לבטיחות של השיטה, ומלמד אותנו עוד יותר, זאת אומרת אנחנו עדיין בשלבים של בין הפרה-קליני לקליני, אני חושבת שזו הגדרה איפשהו נכונה, כי אנחנו עדיין לא לחלוטין מבינים את כל האפקטים. וגם הרבה פעמים, לצערי, רוצים לפרסם ורוצים לפרסם מהר, ואנחנו פה בעולם תחרותי מאוד, ולא תמיד עושים את כל הבדיקות הנדרשות. אוקיי? אז באמת, אומרים, אוקיי, בוא נבדוק למשל רק את האזורים שמקודדים בגנום. זאת אומרת, רק את אותם 10% שבאמת מקודדים, אבל מה עם כל ה-90% האחרים? יש להם גם תפקיד, גם פגיעה בהם, מוטציה שם יכולה לעשות נזק שהוא, אנחנו יודעים על מוטציות כאלה שגורמות למחלות בעצם. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר עם הנושא הזה, זה נורא נחמד, זה נורא מבטיח, אבל שלב שלב, זה ייקח זמן, לא הרבה זמן אני מאמינה, אבל זה עוד טיפה סבלנות.
אוקיי, אבל בהקשר של המגבלות בעצם, חוץ מעניין האוף-טרגטינג, יש גם את העניין של באמת החדרת המערכת אל הגוף. אם אנחנו לוקחים למשל מטופלים שחולים בסרטן ומוציאים את תאי הדם שלהם, מהנדסים אותם ומחזירים אותם חזרה ככה שיוכלו לטפל בסרטן או להתחלק באופן שהוא תקין, אנחנו לא בהכרח יכולים לעשות את זה למשל במוח או בלב. אז איך זה עלול להתאפשר בהמשך?
נכון, אז אחד הדברים שמדברים עליהם זה להחדיר את המערכת לתוך הגוף. זה דבר שאני מאמינה שאם אנחנו מסתכלים בציר הזמן, יקרה אולי האחרון. כי באמת להכניס מערכת כזאת, זה קצת מסוכן. אתה לא יודע איך היא תתנהג בגוף, אתה לא יודע מתי, גם אם אתה מתכנת אותה להיות one shot, זאת אומרת לפעול רק פעם אחת, יכולת שהיא קצת תשתגע בעתיד. ובאמת היום הדרך הבטוחה ביותר, זה להשתמש בזה מה שנקרא אקס ויבו, מחוץ לגוף החי ולהחזיר. עכשיו, אין ספק, יש מחלות כמו פרקינסון, אוקיי? שיש בהם מוות של תאים, אז אחד הדברים שכן אולי אפשר לעשות זה להנדס עדיין, כל ההנדסה, הרעיון הוא שכל ההנדסה תעשה כן מחוץ לגוף החי, ולהחזיר לגוף רק את התאים המהונדסים כבר. זאת אומרת, פחות להשתמש במערכת בתוך הגוף. אם כי, אני מאמינה שבעתיד זה כן יתאפשר. הבעיה של הדליברי היא בעיה לכל התרופות הביולוגיות. זאת אומרת, איך אתה לוקח משהו ומכוון אותו לתאים מאוד ספציפיים.
אוקיי, אבל חוץ מזה יש גם את העניין של המגבלה של המולטיפקטוריאליות של מחלות מסוימות. יש מחלות שבהן כמה גנים, או אפילו 500 גנים, לא עובדים כמו שצריך, או השילוב של כולם גורם בעצם למחלה. איך אנחנו יכולים להתגבר על הבעיה הזאת אולי, ולא להישאר עם מחלות פשוטות שרק גן אחד בהן פגום למשל?
אז אין ספק שאת המחלות האלה הרבה יותר קל לתקן, כי אתה מתקן משהו אחד. במחלות כאלה, שהן באמת נגרמות כתוצאה מפגם בכמה גנים, קודם כל, אנחנו עדיין לא בכל המחלות אנחנו יודעים לזהות את כל הגנים. אז דבר ראשון שדורש בזה זה מחקר, ומה שמנסים לעשות בזה זה למצוא איזשהו גן מרכזי. זה נכון שיש פגיעה בהרבה גנים לפעמים, מה שקורה זה שאנחנו רואים את התוצאה, שהמחלה נגרמת כתוצאה מבאמת פגיעה, ואנחנו יכולים להגיד, הנה זה הגן הזה, זה הגן הזה. בסופו של דבר, הפגיעה הראשונית בכלל הייתה באיזשהו חלבון בקרה, שהתפקיד שלו זה לבקר את הביטוי של אותם, אני לא אגיד 500, אבל נניח, בוא נצמצם קצת לעשרה גנים. אוקיי? אז בסופו של דבר, הפגיעה המרכזית היא בגן אחד. כתוצאה מהפגיעה בגן הזה, יש לך פגיעה בעוד 10. אז אם אתה תדע, והרעיון הוא באמת להתחיל לצמצם איפה שניתן, כמובן, והלוואי שנגיע למצב שמחלות שאנחנו היום רואים שנגרמות כתוצאה מהרבה גנים, כמו למשל אוטיזם, אחד הדברים שמדברים עליהם, זה פגיעה באיזשהו גן בקרתי מסוים, אוקיי, שכתוצאה ממנו, בגלל שהבקרה נפגעת, אז גם כל הגנים במורד השרשרת, מה שאנחנו קוראים דאונסטרים, נפגעים גם הם. ואז אין ספק שכיום הקריספר, המטרה שלו זה לטפל בדברים נקודתיים, אבל באמצעות הקריספר אנחנו יכולים לבנות מודלים. זאת אומרת, אם אנחנו חושדים שמה שגורם לאותה תסמונת, וזה כבר לא מחלה, אלא זה תסמונת, בגלל שמדובר בהרבה גנים, זה איזשהו גן בקרתי אחד, אז אנחנו יכולים לבנות את המודל הזה היום הרבה יותר בקלות.
אוקיי, אבל מעבר לתיקון של גן אחד ספציפי, או אפילו כמה גנים שמהווים בקרה על הרבה הרבה דברים אחרים, והרבה פקטורים אחרים, זה נשמע שזה יותר מכוון, אם ככה, לעוברים ולהנדסה של תאים בודדים שאחר כך יתפתח מהם בן אדם. השאלה אם נוכל לעשות את זה גם בבני אדם שחיים היום, שצריכים את הטיפולים האלה.
בבני אדם שחיים היום, אני מאמינה שבעתיד כן, יש מצב שכן. שוב, העניין של הדליבר, זאת אומרת, איך אתה משיג את המערכת הזאת. השאלה גם מה נפגע, זאת אומרת, האם המוטציה משפיעה על כל הגוף? אוקיי, לפעמים מוטציה בגן אחד גם כן גורמת להרבה מאוד דברים לא לפעול, כי אותו גן מתבטא בהרבה מאוד רקמות. אין ספק שמחלות מהסוג הזה הן יותר קשות לריפוי, כי אתה צריך שהמערכת תגיע לכל תא ותא, לכל רקמה ורקמה, וזה לא מספיק לתקן אותו רק בצורה נקודתית.
סבבה, אז אם כבר אנחנו מדברים על שימוש בבני אדם מול עוברים, אפשר גם לגעת בפן האתי קצת של הבעיה הזאת באמת, או של השיטה
אין
הזאת.
אין ספק.
זהו, אז מה דעתך לגבי עריכה של עוברים לצורך העניין? נתחיל מזה.
אוקיי, אז קודם כל תמיד זה מדרון חלקלק, כמו שאומרים. אנחנו מתחילים מלרפא מחלות, שזה תמיד אחלה, וזה תמיד טוב, אבל תמיד יהיו כאלה שירצו, שיגידו שגם ילד עם עיניים חומות, זה פגיעה אנושה בהם. ולכן הם ירצו לתקן גם את הדברים האלה. אז מבחינה טכנולוגית, יש היום ניסויים שנערכים בעוברים. זה עוד לא בדיוק עוברים, זה גם תלוי מאיזה דת אתה האמת היא, כי ההגדרה של עובר מבחינה דתית משתנה קצת בין הדתות השונות. אבל אנחנו מדברים על עריכה במבחנה. זאת אומרת, העובר הוא משהו כמו עד גיל שבועיים מרגע הפריה, כי זה הזמן היחיד שהוא יכול לחיות בעצם מחוץ לאינקובטור האימאי. אלא אם כן שבעתיד אולי גם את זה ימצאו, ואז נוכל להעריך את הניסויים האלה גם הלאה. אבל זה בעצם השלב שאפשר להנדס עוברים, כמו שאומרים. עכשיו, גם פה יש קאץ' קטן. אני אדבר קודם אולי על הפן הטכני, אחר כך נדבר גם על הפן האתי. כולנו התחלנו מתא אחד, שהתחלק והתחלק והתחלק. אם עושים את השינוי הגנטי, או העריכה, בשלב מוקדם, תא אחד, שני תאים, עוד יש סיכוי שזה באמת יהיה בכל תאי הגוף. אבל ככל שעושים את זה בשלב מאוחר יותר, ואנחנו, בשלב הזה אנחנו גוש של תאים והרבה תאים, אם השינוי לא יתבצע בכל התאים, אז זה לא יהיה חלק מהאורגניזם, אנחנו נהיה מוזייקה. כמו פאזל כזה, שחלק מהתאים שלנו כן מכינים את השינוי, וחלק מהתאים שלנו לא מכינים את השינוי, אז בעכברים אנחנו עושים את זה היום, וזה עובד טוב, אבל לעכברים אנחנו יכולים להחליא היום כמה שאנחנו רוצים במעבדה, עד שאנחנו מגיעים בעצם לעכבר שיהיה לו את מה שאנחנו רוצים בכל המקומות בגוף. אבל שוב, הנדסה של עוברים היא בעייתית, זה גם צריך להבין שזה חומר ביולוגי יקר, אוקיי? כולנו יודעים מה זה להשיג את הזרע ואת הביצית, אולי את הזרע יותר קל, אבל, אבל בסופו של דבר, עוברים נועדו בעצם למטרה מסוימת. היום בוררים עוברים. זאת אומרת, אם יש איזושהי בעיה של מחלה במשפחה או משהו כזה, אפשר היום לברור עוברים. הרבה דרך אגב מתבלבלים בין זה לבין עריכה. אז לא, עוד אין עריכה, חוץ מאותו מקרה בסין.
שניגע בו, טיפה בהמשך.
נכון, אבל זה מה שעושים היום. אז באמת להנדס את העוברים, בשלב הזה זה קשה. אתה גם מסתכן בזה שבסופו של דבר העובר לא ישרוד את הצלחת. אני לפעמים לא מדברת על השלב הבא של ההשרשה. ולכן גם היום הרעיון הוא או לעשות את זה ברמה של הזיגוטה, מה שאנחנו קוראים הזיגוטה, שזה המפגש בין התא זרע לבין התא ביצית, זה בעצם התא הראשון שממנו אנחנו מתחילים, שנורא קשה לעבוד שם ולא להרוג את התא על הדרך, ובאמת שזה יתקיים, גם אין לך דרך לבדוק את זה. זאת אומרת, שאתה עובד בתא אחד, אחד הדברים שחשוב להבין בעבודה עם תאים אומנים, או של בעלי חיים באופן כללי, זה שברגע שאתה לוקח תא לבדיקה, התא זה איננו. זאת אומרת, אתה בודק וזה הולך לפח, אתה הורס את התא, אתה מגיע לדנ"א, אתה בודק אותו, אבל אין לך עם מה להמשיך הלאה. כלומר, זאת אומרת, זה עניין של מזל, אתה מנסה את מזלך, אתה משגר את ה-DNA שלך פנימה, את הקאסניין שלך, או מה שזה לא יהיה, ואתה מקווה לטוב. ואתה יכול לבדוק את זה רק בסוף.
אוקיי, במובן. בסדר גמור, אבל בבני אדם שלמים נקרא לזה, כן? תיאורטית אנחנו יכולים לתרגט את אותה תרופה, את אותו טיפול שיבצר מקריספר, לרקמה ספציפית כמו שעושים היום, למשל עם תרופות סרטניות. אבל השאלה היא אם זה באמת יגיע אל ה-DNA וישפיע בדיוק באופן שאנחנו רוצים, ואיך נוכל לבקר את זה גם.
זה לצערנו בביולוגיה כמו בביולוגיה שום דבר הוא לא 100%, ואנחנו רואים את זה גם מטיפולים אנטי-סרטנים, אין ספק שהטיפולים אנטי-סרטנים זה היום התחום המוביל בכל הנושא של טארגטינג, של להכווין תרופה, הרי משתמשים הם באותם תרופות כימותרפיות שהשתמשו גם בעבר, שעושות נזק לכל הגוף, רק הרעיון הוא לעטוף אותם במשהו שיגיע רק לתאים מסוימים. אז זה עובד גם על הקריספר, אותו דבר. ויש את העניין של עד כמה אתה רוצה שחלבון שמכוון לחתוך DNA יישאר לך בתוך התאים. מתחושת ידיים שלי נקרא לזה ככה, אני לא חושבת שזה חודר לכל הרקמה. תמיד יהיו תאים שיגיבו יותר, תמיד יהיו תאים שיגיבו פחות. אני לא בטוחה שמישהו בדק את זה, זאת אומרת, אפשר לבדוק את זה באמת, בבני אדם זה נורא בעייתי לבדוק.
לאן לדעת איך זה יכול להתקדם בשנתיים, 5, 10 שנים הקרובות?
אוקיי, אז אולי אני קצת ארד מהפן הקליני, ואני יותר אתמקד בפן המעבדתי, כי שם הקריספר תופס יותר תאוצה. וכמו כל דבר במעבדה, שהרעיון הוא לקחת משהו בטבע, ולהבין איך הוא עובד, ואז להפוך אותו בעצם לחלקי לגו, שאנחנו יכולים להרכיב אותו לפי איך שאנחנו רוצים. אז אוקיי, אנחנו יודעים שיש חלבון כזה, שיש לו אזור שיודע לחתוך DNA, והוא יודע לקחת איזושהי כתובת ולהגיע לאותו מקום ספציפי ב-DNA ולחתוך אותו. אז החוקרים חשבו, אוקיי, למה להסתפק רק בלחתוך את ה-DNA? אנחנו יכולים לקחת היום את האזור הזה ולהחליף אותו באזורים אחרים לגמרי. למשל, במקום החלק הזה בחלבון שהוא בעצם המספריים, לחבר חלבון שיודע להפעיל גנים. אוקיי? ואז אני יכולה להפעיל גנים שעד עכשיו לא הופעלו באותו תא, ולראות איך זה משפיע על התא, איך זה קשור אולי או לא קשור למחלה מסוימת. באותה מידה אני יכולה גם להשתיק את הגנים. יש היום, מוסיפים היום חלבונים שיודעים לשחק עם האריזה של ה-DNA. לאריזה של ה-DNA, שזה תחום שלם שנקרא אפיגנטיקה, אולי בעתיד גם על זה, איזשהו בודקאסט, יש הרבה מאוד השפעה על הזהות של התא, על התמיינות וכו', ואנחנו היום גם יודעים לשנות את זה. יש היום תחום שלם שנקרא ריפרוגרמינג, תכנות חדש של תאים, אז כמובן גם שם משתמשים היום הרבה בקריספר ובכל הנגזרות שלו, בשביל להנדס את התאים מחדש, לשנות את הזהות שלהם ולהפוך אותם למשהו חדש.
נגיד להמבורגר במעבדה, למשל.
למשל.
כן.
ולא סתם המבורגר, אולם אלו המבורגר שמייצר לך כמות חלבון גבוהה יותר, כדי שגם יהיה לו ערך תזונתי טוב יותר.
נכון.
קראתי לא מזמן על מאמר שמהנדסים עגבניות, כדי שייצרו ויטמין D ברמה גבוהה יותר, אז הם מייצרים את הויטמין D, ואז הוא אחר כך הופך למשהו אחר, אז הרעיון הוא לאגור אותו, ואז העגבניות שלנו יהיו עשירות יותר בויטמין D. אז אני חושבת שזה טוב לכל ילד, או גם לכל מבוגר. עוד אחד הדברים שיודעים לעשות, יש לנו חלבונים שיודעים לשנות את הזהות של הנוקלאוטידים, של הבסיסים החנקניים ב-DNA. הם עושים את זה באופן טבעי, אמנם למולקולות RNA, כחלק מאיזושהי בקרה של ביטוי גנים, אבל עשו את החיבור הזה, וחיברו את החלבון הזה שיודע לשנות את הזהות של הנוקלאוטידים לאותו Cas9. נתנו לו כתובת ואמרו לו, אוקיי, עכשיו לך תשנה נוקלאוטיד ספציפי ב-DNA. בעצם, מוטציות, שמה שאנחנו מכנים מוטציות נקודתיות, שינוי בנוקלאוטיד אחד, אם בעבר, אפילו בעידן הקריספר, כן, ההתחלתי, היינו צריכים לחתוך את ה-DNA, להכניס לשם מקטע תקין, עם הנוקלאוטיד התקין, כדי שהמקטעים האלה יתחלפו, היום עושים את זה ממה שנקרא one step. זאת אומרת, מהנדסים פשוט אנזים חדש, נותנים לו כתובת, הוא אומר, אתה רואה את ה-C שם, תחליף אותו בבקשה ל-T, הוא מחליף את זה, וזהו, בלי לפגוע ב-DNA, בלי לחתוך, בלי יותר מדי נזק, ואין ספק שזה כבר הרבה יותר בטיחותי.
שזה בעצם אחד השלבים הבאים, נקרא לזה, של המערכת הבסיסית, שהיא הקריספר, בחיידקים.
לחלוטין. אז אם דיברנו על בעיות, חוץ מהאוף טארגטינג שיכול להיות, אחד הדברים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, זה שאנחנו קצת שונים גנטית. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על רפואה בבני אדם, אמנם כולנו בני אדם, אבל אנחנו קצת שונים בכל זאת אחד מהשני, אפילו אחים שנולדו לאותם הורים. זה אומר שיש לנו איזשהו אחוז מסוים ב-DNA שהוא שונה, ויש מקומות ידועים בגנום שהם שונים אצל בני אדם שונים. זה מה שנקרא טביעת אצבע הגנטית שלנו. טביעת האצבע ה-DNA, שלמשל בזיהוי פלילי משתמשים בזה הרבה, כדי להבדיל פושעים מאנשים חפים מפשע. אז גם פה צריך לקחת את זה בחשבון. זאת אומרת שאנחנו לוקחים ואנחנו מכוונים את ה-Cas9 שלנו, את הקריספר שלנו למקום מסוים, ואנחנו נותנים לו את הכתובת. אז כמו שאמרת במפגש הקודם, צריך להיות בעצם זיהוי מושלם בין הכתובת לבין ה-DNA, בין המולקולות, אותה מולקולות RNA שיש בקריספר לבין ה-DNA שלנו. אם יש שוני בדיוק באותו מקום, שוני שהוא טבעי, לא מוטציה, לא מחלה או משהו כזה, פשוט שוני ב-DNA באותו מקום, יכול להיות שהקריספר לא יחתוך, או ההפך, יכול להיות שהוא זה את המקום הזה, או את אותו רצף במקום אחר, ויחתוך שם. דבר נוסף שצריך לקחת בחשבון, זה, כמו שאמרנו מקודם, אז מוטציות קורות כל הזמן. זה נכון שהן נגרמות גם כתוצאה מנזקים, קרינת UV כמו שדיברנו, חומרים מוטגנים, כימותרפיות שונות, אבל גם באופן ספונטני יש נזקים לדנ"א. ואם הפעלנו קריספר בתא, ובמקרה גם יש איזשהו שבר בדנ"א במקום אחר, התיקון יכול להיות הרבה יותר גרוע ממה שחשבנו. Mm-hmm. כי בעצם המערכות האלה לא תמיד מבדילות את המקום הספציפי שצריך לחבר אותו, ויכולות לחבר כרומוזומים במקומות שונים, ובעצם לגרום למשהו הרבה יותר חמור.
זאת אומרת שאנחנו לא רק צריכים לדעת לחתוך, ואז אולי להכניס איזשהו מקטע, אלא גם לוודא שזה לא קורה במקום אחר, ולדעת לתקן את זה
נכון,
כמו שצריך.
נכון, באופן ספונטני, כן. בדיוק. ואנחנו בעצם צריכים לשמור מאוד על התאים שלנו, שלא יהיו באיזשהו סטרס או באיזושהי עקה מסוימת, כדי שלא יתחילו לייצר או לא לתקן מוטציות במקום אחר.
אז השאלה היא כמה זה באמת עובד. אם אנחנו לוקחים חיות מודל, או תרבית תאים של רקמה מסוימת מבני אדם, כמה בעיות כאלה יש בפר שימוש בשיטה כזו?
למנות אותם? זה שאלה טובה. אז אנחנו מדברים באמת על הנושא של האוף טארגטינג, זאת אומרת שהקריספר יכול לחתור פתאום על דעת עצמו במקום אחר. אנחנו מדברים על העניין של השונות הגנטית, אוקיי? שיכולה גם לגרום לקריספר להיות מכוון, אני כבר לא אגיד לחתוך, כי כבר הבנו שהוא יכול להיות גם מכוון למקומות שונים. מוטציות נוספות שקורות במקביל, אוקיי? בכלל, המצב של התא, זאת אומרת, אם מערכות התיקון עובדות יותר מדי, יש כל מיני צ'ק פוינט שבודקות את השלמות של ה-DNA, שיכולות להפעיל או הפך לדכא את התא. יכול להיות שבגלל מעורבות יתר של מערכות תיקון, אתה יחליט שהוא פתאום לא תקין, שמשהו לא בסדר בו, והוא פשוט יעבור איזשהו מסלול מוות מתוכנן, ואז דווקא אתה שרצינו ימות. דבר נוסף ששמים לב, זה שבחיות, וכל שגם בבני אדם, יכולה להיות תגובה חיסונית כנגד החלבון. אנחנו דיברנו מקודם על הכנסה של החלבון לתוך הגוף.
מעניין.
אז כן, זה דברים שהתחילו לצוץ ככה לאחרונה. אז החלבון, הרי הקריספר, המקור שלו הוא בחיידקים.
נכון.
ולמרות שהוא חלבון פנימי, זאת אומרת, הוא בתוך החיידק, זה לא שמערכת החיסון רואה אותו, אבל עדיין היו מקרים שבהם התגלתה תגובה חיסונית כנגד אותו חלבון של הקריספר, והאורגניזם פשוט דוחה אותו החוצה.
אוקיי, אז איפה נגיד אנחנו רואים תופעה כזאת?
אוקיי, אז אם אנחנו נרצה להכניס את הקריספר, זאת אומרת, ניסו להכניס את הקריספר עצמו, לבטא את הקריספר בתוך התאים, והמערכת החיסונית הגיבה כנגדם, כנגד החלבון עצמו. בסיפור של הקארטיסל, שזה בעצם הרעיון הוא לקחת תאים של מערכת החיסון, שאמורים לזהות תאים סרטניים, אבל התאים הסרטניים מתחמקים, כי הם שולחים להם סיגנלים שלא, לא, אני בסדר, אני משלנו, אני לא באמת תא סרטני דפוק, אז מתכנתים את התאים של מערכת החיסון מחדש, שבעצם ברגע שהם מקבלים סיגנל כזה שאני בסדר, אני אחד משלנו, ההפך, הם יפעלו כנגדו ויהרגו אותו. אז את הדבר הזה עושים אקס ויבו, מה שנקרא, אמרתי, כמו שאמרתי, מחוץ לגוף החי, זאת אומרת, לוקחים את המח העצם מהחולה, מהנדסים אותו במעבדה, ומחזירים את המח עצם
המאונדס. החדש.
נכון. אז קודם כל חשוב, במקרה הזה דווקא לעשות את זה בתאים בוגרים, ולא בתאי גזע באמת, כי אנחנו לא רוצים שכל הזמן התאי החיסון שלנו יגיבו כנגד הגוף, אנחנו רק נגרום לנזק ככה, ולכן רק בתאים בוגרים, אבל מחקרים אחרונים הראו שזה איכשהו פגע גם בתאי הגזע. ואז זה כבר יוצר מחלות שהן סוג של אוטואימוניות, אפשר להגיד, שבהן המערכת החיסון מתחילה לפגוע גם בתאים בריאים. אז בגלל זה כל התחום הזה הוא חדש מאוד, זה נכון שיש הרבה התלהבות סביבו, אבל צריך גם להסתכל מכיוונים אחרים, וצריך לבדוק את זה לעומק, ולראות שבאמת אין גם פגיעה תוך כדי.
ובעצם אפילו סתם מחקרים שעוקבים אחרי הפציינטים האלה, נגיד 10 שנים אחרי, מאוד חשובים.
בוודאי, בוודאי. כל המחקרים מהסוג הזה, כל מחקרים חדשים כאלה, בטח שבמחלות כמו סרטן, הרבה פעמים מקבלים אישורים מאוד מהר. ולא תמיד מספיקים לעבור את כל האישורים, כמו אם זה היה עכשיו למשל איזושהי תרופה כימית. תרופות היום הרגע שמתחילות במעבדה, עד שמגיעות לקליניקה זה 15 שנים לפחות. אז אנחנו יודעים שבמקרים כמו סרטן, זה הולך הרבה יותר מהר, ולכן בוודאי חייבים לעקוב אחרי המטופלים האלה. כמובן, כמו בכל ניסוי קליני, זה בדרך כלל מתחיל מהחולים היותר קשים, ורק אחר כך זה הופך למקרים, עובר למקרים הקלים יותר. יש גם הרבה לחץ ציבורי בעניין הזה, זאת אומרת, אנשים שלא מכירים את הטכנולוגיה מספיק טוב ולא מכירים את כל המגבלות שלה, הרבה פעמים לוחצים, כי אנחנו רוצים ואנשים מיואשים ואפשר להבין, אבל צריך לבדוק, זאת אומרת, צריך לבדוק את זה לעומק, זה טכנולוגיות מאוד לא פשוטות. כששאלתי חוקר שעושה את זה ואומר, אוקיי, מחר בבוקר אתה צריך לטפל בילד שלך. אומר, אני לא. זאת אומרת, זה משהו שעדיין לא מספיק בטוח. אנחנו מבינים היום את המגבלות, צריך לעשות עוד הרבה מאוד בדיקות. לוודא, אין ספק שכל הטכנולוגיות החדשות שדיברנו עליהן, במיוחד הריצוף, מאפשר לנו עם תמונה הרבה יותר רחבה.
כן.
ולראות עד כמה יש לנו אוף-טרגטינג, עד כמה זה פוגע בתאים אחרים.
והוא עדיין היה נמלא מלתת טיפול מציל חיים אולי לבן שלו.
לחלוטין. וואו. אז הטכנולוגיות מתקדמות מאוד מהר. אנחנו לא תמיד יודעים לאבד, אנחנו עדיין, לא תמיד, אנחנו עדיין לא יודעים לאבד מספיק טוב את המידע, כדי להבין לאן הטכנולוגיה באמת יכולה לקחת אותנו. וחוץ מזה, שיש עוד הרבה דברים שאנחנו לא מבינים למה הם קורים. אנחנו לא יודעים איך, לא הכל גם אנחנו יודעים איך, אבל יש לנו עוד כבר לא מעט דברים שאנחנו יודעים איך הם קורים בגוף, ואנחנו לא יודעים למה.
וזה רק הדברים שאנחנו יודעים, שאנחנו לא יודעים מה הם בכלל.
בדיוק.
אוקיי. אז בהקשר הזה, בהקשר של הגבלה ואיזושהי בקרה על איך שהדברים האלה עובדים, ומי שמורשה להשתמש בהם ומתי, העניין הזה עם החוקר הסיני, שערך שתי עוברות בעצם, והכניס בהן שינוי ברצפטור, שמאפשר את הכניסה של וירוס ה-HIV לתוך תאי ה-T, תאי מערכת החיסון של החולים בדרך כלל. איזה השפעות יכולות להיות על הילדות האלה, כשהן כבר גדלות ומתפתחות, שהן מעבר לעמידות לאיידס, נקרא לזה?
אז תראה, החוסר הזה ברצפטור, באותו קולטן, מסתבר שזה משהו שקיים אצל אחוז מסוים באוכלוסייה. והם חיים, זה בסדר.
אוקיי, אז איך בעצם גילו את הדבר הזה?
אז גילו את זה ממש במקרה. היה בחור שנדבק ב-HIV. בשנים הוא היה חולה ב-HIV, מטופל בקוקטייל, הכל בסדר, אבל אנחנו יודעים שהם חשופים יותר למחלות, והתפתח אצלו גם סרטן הדם. הוא היה צריך תרומה של מח עצם. חיפש, ולמזלו הוא מצא תרומה שמתאימה לו מבחינת התאמת הרקמות, והוא עבר את ההשתלה, הכל היה בסדר, ואחרי כמה זמן ראו שגם כמות ה-HIV בדם שלו מתחילה לרדת, זאת אומרת, הוא כאילו
החלים
גם ה-HIV.
כן.
וכשהתחילו לחקור וניסו להבין מה זה, במקרה שלו, בממש ממש מה שנקרא 1 למיליון, אותו התרומת מח עצם שהוא קיבל, היה לה חוסר באותו רצפטור. זאת אומרת, עדיין, זאת אומרת, כל התאים החדשים שהם קיבלו, כל תאי T החדשים שהוא קיבל, היו חסרי הרצפטור, ולכן, אז נכון שהיה לו עדיין וירוסים שהסתובבו לו בדם, אבל כבר לא היה להם את מי להדביק. ולכן, עם הזמן, הוא פשוט התנקה מהנגיף לגמרי.
מדהים.
ואז התחיל כמובן מחקר שלם בכל הנושא הזה, התחילו לראות מה קורה, ובאמת גילו שיש אחוז מסוים באוכלוסייה שהם חסרי הרצפטור. אז אם אנחנו חוזרים חזרה לאותם תאומות, קודם כל, כמובן שזה נורא מעניין מה קורה איתן, ואם זה אמיתי בכלל, זו גם שאלה.
זו גם שאלה.
התזמון שלו היה מאוד, מאוד מסוים. כן, אני אולי אספר לך גם את הסיפור של זה בהמשך.
אוקיי.
אבל הרעיון הוא שכנראה שאין איזושהי פגיעה משמעותית מבחינת הבריאות, כי רוב האנשים שראו שיש להם את החוסר ברצפטור הזה, הם חיים שלמים וכולי, זאת אומרת, כנראה שיש לרצפטור הזה עוד איזשהו תפקיד מלבד היותו...
מה שמאפשר
ל-HIV, אחד מהדברים שמאפשר ל-HIV להיכנס לתא, זה נכון, אבל עדיין אנחנו לא יודעים את זה, ולכאורה, כנראה שיש דברים אחרים שמפצים על זה בגוף, כי אותם אנשים שהם בעלי חסר, הם חיים בסדר גמור.
אז תיאורטית, הבעיה היחידה שהייתה יכולה לקרות, זה בעברה של הקריספר לאותה... רקמת מטרה, במקרה הזה תאי אדם באמת, ואולי הייתה פגיעה במקום אחר, באופן לא מכוון.
שאנחנו לא יודעים את זה, נכון. כן. אנחנו לא יודעים הרי את כל הבדיקות שהוא עשה, כי בסופו של דבר, מה שהוא עשה לא התפרסם באמת באיזשהו כתב עת מדעי, שאפשר באמת לבדוק את כל הביקורות ואת כל מה שהוא עשה. ואם דיברתי מקודם על תזמון, באמת ככל שהקריספר התקדם, הבינו שיש עניינים אתיים שצריך לדון בהקשר של השיטה הזאת, במיוחד בהקשר של בני אדם, ותכננו כינוס מאוד מאוד גדול, איזושהי ועידה מאוד גדולה עולמית, לאיפה אנחנו שמים את הגבולות האדומים שלנו. והוא פרסם את זה זמן מאוד מאוד קצר לפני אותה ועידה.
והוא גם מציג את המחקר שלו שם.
לא נתנו לו להציג את זה, עד כמה שאני זוכרת, אבל הוא פרסם את זה ביוטיוב, כי לא היה לו שום מקום, כי זה ברור שאף עיתון שמחבט עצמו, זה לא מאושר לשום מקום, זאת אומרת, ולכן גם אין לנו כל כך דרך מדעית לבדוק את האמינות של התוצאות שלו, זה הדבר הראשון, אבל נניח שהוא עשה את זה, אין גם שום דרך להבין האם באמת הוא בדק את כל האוף-טארגטינג, איך הוא עשה את זה, האם הוא ראה, זיהה, לא זיהה, זאת אומרת, הוא טוען שזה הכל מושלם, שיכול להיות, אני לא סותרת, אני לא אומרת שלא, הכל טוב, אלוואי,
כן.
כי סך הכל זה מאוד מאוד יקדם אותנו, אבל מניסיונות אחרים שאנחנו עושים, גם בתאים אנושיים, גם בחיות, שבחיות כן, יש לנו את האישורים האתיים, להחזיר אחר כך את העוברים האלה לרחם, ולראות איך החיות האלה, ויש לנו גם הרבה יותר אפשרות, באמת לקחת את כל הרקמות, ולרצף, זאת אומרת, לבדוק את הרצף, את כל הדין, את הכל, לבדוק איזה גנים מתבטאים, איזה גנים לא מתבטאים, מי עולה, מי יורד, באמת, היום הטכנולוגיה מאפשרת לך את זה, ואנחנו יודעים שזה לא כזה ורוד.
אוקיי.
אז מה קורה עם הילדות האלה? זה באמת מעניין מאוד. אני לא יודעת עד כמה עוקבים אחרים, עד כמה מותר לעקוב אחרים, לעשות להם בדיקות גנטיות, זאת אומרת, מה כבר אתי, מה כבר לא אתי איתן, זו שאלה מאוד גדולה.
אז השאלה היא איך המערב לצורך העניין, או מדינות שהן קצת פחות גמישות מבחינה אתית, כן מסתכלות על זה עכשיו, האם אנחנו יכולים לשחזר ניסויים כאלה בכלל, גם אם זה בעוברים שאנשים מוכנים לתרום בכיף.
אני מנה שמדענים יגידו שכן, שהם מאוד רוצים, כי זה מאוד מעניין, זאת אומרת, ואם באמת יש את האפשרות לקחת ולרפא, ולקחת את אותם עוברים, ואם אנחנו יודעים שיש איזושהי מחלה שעוברת במשפחה, ו-once and for all, להיפטר ממנה, אין ספק, אני בטוחה שכולם יגידו שכן. עדיין אנשים מאוד מפחדים לעשות את זה, זאת אומרת, עד כמה זה אתי להנדס, גם אם זה אומר שהוא עכשיו יהיה בריא. יבוא לך כל הגל, כל האנשים שכנגד, ושיגידו שאנחנו, איך שאנחנו הבריאה בטבע, וככה אנחנו צריכים להישאר.
כן.
ושוב, זה, אין ספק שמנקודת מבט שלי, בתור מישהי שמתעסקת במדע, זה נורא מעניין. כן. נורא מעניין מה קורה עם הבנות האלה, נורא מעניין איזה, איך, באיזה שלב הוא עשה את זה, ועד כמה זה באמת אפשרי. אני מאמינה שניסיונות כאלה יתחילו. 5-10 שנים, אני מאמינה שזה יתחיל.
אוקיי, כי כבר עכשיו בעצם עם כמה שאנחנו יודעים יותר לרצף את הגנום ולעשות בדיקות סקר ולוודא איזה מחלה נובעת מאיזה שילוב של גנים או גן אחד ספציפי, תיאורטית על פניו אנחנו אמורים להיות מסוגלים לתקן הרבה מהן יחסית בקלות עם עריכה גנטית שעובדת ב-100%.
בדיוק, גם בגלל שיש לנו את האפשרות היום באמת לעשות חלק מהדברים האלה בחוץ, זאת אומרת יש לא מעט מחלות שהטיפול הזה כן מתאים להם, כן מתאים להוציא את התאים מחוץ לגוף של החולה, לטפל בהם, להנדס אותם ולהחזיר אותם חזרה, לבנות מודלים. לסרוק תרופות, מה מתאים, מה לא מתאים. יש לנו הרבה אפליקציות גם אחרות שאנחנו יכולים לקחת את זה לשם.
אוקיי, אז תודה רבה רבה לך, דוקטור אילנה כספי.
בשמחה רבה.
ושיהיה לנו בהצלחה בהמשך עם זה.
תודה.
וזהו. כמו שבטח הבנתם, הנדסה גנטית היא נושא מורכב, מרגש מאוד ובאיזשהו מקום גם מסוכן. אנחנו ניגע בעוד הרבה מאוד בהמשך, וכמובן נדבר על השימושים שלו ברפואה, בעסקי ההמבורגר ובמחקר הביולוגי, כבר היום. אבל שיטת הקריספר, באופן ספציפי, היא בהחלט קפיצת מדרגה חשובה ביותר להשגת הדיוק, הבטיחות והשליטה המרביים בהנדסה מסוג כזה. והיא מאפשרת לנו להגשים הרבה מאוד מטרות וכיווני מחקר שעד לפיתוחה היו יקרים, בעייתיים או קשים בהרבה לביצוע. בפרק הבא נצלול קצת יותר עמוק אל נבחי הגנטיקה שלנו ונראה איך היא משפיעה על כל פן של הקיום שלנו, וגם כמה מעט אנחנו בכלל יודעים עליה. עד כאן ביוטכנולוגיה. בקיצור, אני אריק, אתם נהדרים, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.